כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
פעולת המשחק או ההשתעשעות בצעצועים משויכת אוטומטית לתקופת הילדות, אלא שגם מבוגרים אוהבים לשחק, וכשמדובר באומנים, עצם המעשה היצירתי הוא משחק. משחק בחומר, משחק במילים, משחק בדמיון, בתנועה ובצליל. גם הצעצועים יכולים לצאת מחדר הילדים ולהסתרע לרוחב ולגובה במרחב הציבורי כפסלים או מתקני שעשועים, אומנות סביבתית שימושית. הפסל ארלה בן אריה משחק בעץ ובמתכת, בבד ובחרס מאז היה ילד. עבודותיו רבות ומגוונות, פזורות ברחבי הארץ וגם מחוצה לה, כמו הלוויתנים בחוף אשקלון, הכביש הענק בחולון, פסלי צל ופסלים שקופים, רימוני זהב גדולים בירושלים, וחיות ליל קיץ שמתנסעות לגובה של 6 מטרים ומוצגות בימים אלו ממש במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב. כמעט כל יצירותיו מאפשרות מגע פיזי ישיר, משחק והפעלה, כך שהמבקרים, מבוגרים או ילדים הופכים לחלק מן היצירה האומנותית. יצירות הענק של ארלה נוכחות באופן בולט במרחב, גורמות להתפעלות ולשמחה, אבל מה עומד מאחורי היצירה הייחודית הזאת? אלו קשיים, אלו אתגרים, איך מרימים פרויקטים מורכבים שכאלו תרתי משמע? פרויקטים שמתחילים בסטודיו המבודד במושב צפרירים, שם מתגורר האומן שברא אותם. מאחורי הקלעים, עם הפסל ארלה בן אריה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת. שלום ארלה.
שלום רותי.
30 פסלי ענק, ביניהם טווס, פיל, אריה, סוס, תנין, גמל, מוצבים בחצר מוזיאון ארץ ישראל, אבל לא רק כיצירות אומנות שאנחנו מביטים עליהן מן הצד, אלא כאלו שמזמינות לגעת, להסתובב בתוכן, להפעיל, בעצם עוד מרכיב שנוסף ליצירה שמשתנה, שאיננו פרי עבודתך ושהוא מתרחש בעצם המפגש בינינו לבין הדומם בכל רגע.
נכון. אני קורא לזה ההכבדה שאני לוקח על עצמי, כי אפשר בעצם לעשות פיסול שרק לחזות בו, והאתגר הוא קטן יותר, כי זה רק צריך להיות פסל יפה, אבל פסל שגם אתה מזמין את הקהל להשתמש בו, נכנסים המון אילוצים עיצוביים, בטיחותיים, הנדסיים, וזה איזושהי סוג של הכבדה. לא פעם גם שאלתי את עצמי למה, למה אני לוקח את זה על עצמי, האם זה לא מספיק קשה להרים פסל ענק, אבל תמיד אני מרגיש שאני נותן איזשהו ערך מוסף. זה משמח אותי לראות שהיצירה שלי היא לא רק תופסת מקום במרחב, יפה ככל שתהיה, היא גם עושה משהו למען הציבור, עושה משהו למען האנשים שגרים בסביבה, אנשים שמשתמשים בפארק.
חיות ענק האלו, הצעצועיות, הן בעצם המשכם של צעצועי העץ שיצרת לפני שנים רבות, בראשית הדרך, בסדנת יצירה אצל חרש עץ פלסטיני מחאן יונס ברצועת עזה. שם נמצא הערס של התפיסה האומנותית שלך.
נכון, זו התקופה המכוננת בחיי. בערך משנת 82 עד 86-7, התערוכה הזו לקחה אותי, הטיסה אותי אחורה, וזה מאוד שימח אותי. זה כאילו חלום כזה ישן, שאמרתי יום אחד אני יממש את הצעצועץ, את הפסלים האלה בצורה יותר דרמטית. בתור אומן צעיר, חיפשתי את דרכי. היצירה בוערת בעצמותיי, אבל מה יש לי להגיד בעצם? מה אני רוצה להגיד? מה מושך אותי? והתחלתי במסע חיפושים חסר תכלית, סוג של ניסוי ותהייה כזה שאני פוגש אומנים, ואני הולך לתערוכות, ואני מחפש קצה חוט של משהו שירתק אותי, שיתפוס אותי. עכשיו, את שלב הלימודים הפרונטליים בחיי סיימתי בגיל 16. היה לי ברור שאני לא הולך לזה בתי ספר לאומנות, זה לא בשבילי. ופשוט הסתובבתי עם אוטובוסים בארץ, ונפגשתי עם אומנים, אנשים נפלאים שפתחו לי את דלתם והיו נדיבים אליי, אבל כל הזמן אמרתי לעצמי, אני זוכר עד היום את המשפט הזה, שצורה היא לא יכולה להיות רק קפריזה של האמן. היא חייבת להישען על איזשהו רקע תרבותי, על איזשהו קונטקסט, על חומר, על דיאלוג עם החומרים. תמיד היה לי מין משפט כזה שסוס מעץ וסוס ממתכת לא יכולים לראות אותו דבר. ואם הם שניהם נראים כמו סוס בשר, אז שניהם לא בסדר, כי סוס בשר צריך לראות כמו סוס בשר. ובעצם החשיבה הזו הובילה אותי לשאול את עצמי, איפה אני יכול למצוא בארץ אנשים שמחוברים בצורה אותנטית לעשייה המקומית, שהיא נובעת מפה, שיש איזשהו רצף תרבותי. ואני לא נוסטלגיסט, לא חיפשתי נוסטלגיה, אבל חיפשתי איזה חיבור אותנטי, ואמרתי, רגע, הפלסטינאים. ואז אפשר היה לנסוע לעזה, חופשי. התחלתי להסתובב ולחפש. המוניות של הפועלים אז יצאו לארץ ותמיד חזרו ריקות, ולא הייתה בעיה, תחבורה בשפע. ואני מסתובב בעזה, בח'אן יונס, ותוך כדי זה מצאתי איזה בן אדם, איזה שהפך להיות חבר טוב שלי עד היום, והתחברנו, ושאל אותי, מה אתה עושה פה? ואמרתי לו, אני מחפש את האנשים האלה, אתה יכול לעזור לי? וזה נורא נגע לליבו, והוא התחיל, הפך להיות השותף הרעיוני שלי לסיפור הזה, הוא התחיל לחפש יחד איתי את האומנים האלה, ומצאנו קדר בשוק הקדרים של עזה, שזה כבר מקום גובה, היה כבר מקום גובה ולא דומה בכלל למה שהוא היה בעבר. ובמקביל חרש עץ בח'אן יונס, ואני הרגשתי שהגעתי הביתה. אנשים שבעצם העיסוק שלהם מדבר או עושה את מה שאני תמיד חלמתי, אבל לא היה לי מילים לזה, שצורה היא תהודה של כלי, של חומר, של בן אדם. ואני ראיתי את זה קורה בפועל. אני ראיתי את זה קורה מול העיניים שלי, והשניים האלה, הקדר והחרש העץ, הפכו להיות המאסטרים שלי. הם אפילו לא ידעו את זה. אבל נוצרו בינינו לאט לאט קשרי אמון וחברות וידידות, שאני יכולתי להרגיש שם בבית.
ומה קרה? אתה בעצם עבדת שם, ואתה מייצר צעצועי עץ לנכדיו של אותו חרש עץ, כן. אבו איברהים.
אבו איברהים, כן.
כשבעצם היית...
אני הייתי השוליה, הפכתי להיות השוליה שלו, הלך תביא שלו, קוראים לזה. כן. אני דואג, אני מביא מרים, אני מסתכל מה הוא עושה, ועושה גם כן, מחכה את התנועות שלו, פשוט בתנועות של חיקוי. ויום אחד עשיתי איזה צעצוע, סתם. ונתתי לו את זה. ולמחרת הוא ממש הוא היה עצבני וקיבל אותי לא יפה, ולא יפה במושגים שלו, אנשים מאוד עדינים. ושאלתי אותו מה קרה, הוא אומר לי, הרסת לי את החיים. הם גרים עם כל הילדים והנכדים, היה מריבות על הצעצוע הזה, ולא יכולתי לנוח, לא יכולתי לישון, אני לא ידעתי איך לצאת מזה. אמרתי לו, אני אעשה לך לכל אחד, כמה יש? אומר לי, 12. עשיתי לו, התחלתי, ישבתי, ואני גם תוך כדי זה גם ממציא את העיצובים, כי לא היה לי שום, אבל בצורה מאוד ספונטנית. בסוף היום היו 12 צעצועים.
מעץ.
מעץ, כן. גולמי, פשוט, שהוא לוקח איתו הביתה, ולמחרת רק מסמן לי שהשקט חזר.
שקט חזר, והצעצועי עץ האלה בעצם חוזרים בווריאציה גדולה יותר, עכשיו בתערוכה, כן. במוזיאון...
אני ממשיך לעשות, כי יש לי סטודיו ליד הבית, זה מצא חן בעיניי, כן. ואני ממשיך לעשות, ועושה ועושה ועושה, כבר יש הרבה, ואז אני אומר, מה אני עושה עם זה? ואז אני נוסע למוזיאון ישראל, לוקח כמה תמונות שצילמתי במצלמה הכי פשוטה בעולם, ומראה את זה לאיילה גורדון, שהייתה אז מנהלת אגף הנוער. בלי ציפיות, בלי להבין בכלל מה אני עושה. היא ראתה את זה, בו במקום היא קבעה תערוכה.
אז אתה מייצר צעצועי עץ לנכדיו של אבו איברהים, כשבעצם, כשהיית פחות או יותר בן גילם, כבר התחלת לפסל בעץ ובמתכת בבית המלאכה של אביך, שעסק בבניית מכונות חקלאיות.
את ההכשרה הבסיסית והכי חשובה אני קיבלתי בבית. גדלתי ליד אבא שהיה בעל מלאכה בעצמו, איש רב יכולות, והיה לו בית מלאכה גדול למיכון חקלאי ולשכחות גדולות, קונסטרוקציות גדולות ממתכת, וזה כמובן הרבה יותר עניין אותי מבית הספר, למרות שהייתי תלמיד בכלל לא רע, הייתי תלמיד טוב. ובעצם האדם שהטמיע בי את הביטחון הטוטלי, שאני יכול לעשות כל דבר, שבנושא של מגע בחומר אין לי מגבלה. מה שאני רוצה אני יכול לעשות. וזה משהו כזה שיזריקו לי לברידים וגם נתנו לי הכשרה. זה לא רק תיאורטית, זה התחלה של הכל.
כן, אבל אני מבינה שאבא שלך לא היה מאוד מאושר מן הבחירה שלך באומנות.
ממש לא. או קודם כל, זה נורא הציב אותו שאני עוזב את בית הספר, שאני לא רוצה להיות בבית הספר. למרות שהולך לי בקלות, אני לא איזה תלמיד מתקשה שסובל בבית הספר, הולך לי בקלות, ואני בכל זאת מזלזל, קראו לזה מתעצל, לא מתעצל, זה פשוט נורא שיימם אותי. ואני מדפק על דלת את בית המלאכה של אבא שלי ואומר לו אני רוצה להיות פה, לא שם. והוא אומר לי לא, תלך לשם. וזה מאוד הציב אותו. בשלב מסוים הוא הבין שאין מה לעשות, אבל הוא ועוד אנשים בעלי מקצוע שהיו אז בארץ, שבאו מאירופה, של כל מיני, הם קראו לעצמם מיינסטרים, גרמנים, רוסים, בעלי מקצוע מעוררי השראה, ואלה היו המודלים לחיקוי בשבילי. אותם הרצתי.
אבל מה משך אותך לעבוד בחומרים האלו דווקא? בעץ, במתכת?
המתכת הייתה זמינה, כי בית המלאכה היה למתכת. העץ, כי בבית לא היה לי כלים למתכת, וכבר באיזה גיל 10 או 12, העולים החדשים הגיעו לארץ, אם קראו לזה ליפטים, עם ארגזי עץ גדולים כאלה. גררתי לחצר של ההורים שלי ארגז כזה, וזה היה הסטודיו שלי. שם היה נוח לעבוד בעץ, כי אין...
אז בעצם מה שהיה,
כן,
זה לא היה בחירה, זה, אלא פשוט זה מה שהיה, אז אם זה, והבחירה ליצור בממדי ענק, איך היא נולדה?
בתחילת דרכי, שכבר היו לי שני ילדים קטנים, ואני הבנתי שאני לא הולך להתעסק בשום דבר אחר. אני לא רוצה להיות מורה, אני לא הולך למצוא איזה עבודה צדדית, ובזמן הפנוי להיות אמן, זה מרכז חיי וזה מה שאני רוצה לעשות. והיה עוד דבר שבתערוכה במוזיאון ישראל, התערוכה הראשונה, לקחתי כמה מהצעצועים הקטנים והגדלתי אותם כבר שם, היו כמה פסלים גדולים, ופתאום אנשים התחילו להגיד לי, רגע, תעשה לנו מזה גן משחקים, תעשה לנו מזה פסלי ענק שימושיים. וזה ממש, איך נקרא, נפתחו לי העיניים.
כלומר, בעצם מה שאתה אומר זה שהפנייה הגיעה מאנשים לגודל הזה. זה לא שאתה החלטת שזה מה שאתה עושה.
היה כבר כמה פסלים גדולים, ואז הגיע, ביקר בתערוכה איזה בן אדם שאחרי זה חיפש אותי, והסתבר שהוא ראש איזה רשות קטנה, ואמר לי, תשמע, אנחנו רוצים לעשות גן פיסולי, שיש בו גם אלמנטים משחקיים. אני רואה את מה שעשית פה, אתה חושב שאתה תוכל לעשות לנו את זה? בלי להסס, אמרתי לו, בוודאי.
אז בעצם מצאת את עצמך מתרגם רעיון, אפילו דגם קטן בסטודיו, ליצירות שדורשות ממך שיתופי פעולה עם אדריכלים, מהנדסים, אז זה לא פסל רגיל.
נכון, אבל אז זה היה לי ב-DNA, לא פחדתי מזה. כי ידעתי איך בונים בגדול מהבית. מאבא, ידעתי איך מתמודדים עם פרויקט, ואמרתי אז למה לא?
כן.
וגם הבנתי שעשיתי את השיקול הפרקטי, שיש לי פה יתרון יחסי. יש המון אומנים נהדרים ומוכשרים, מעטים וספורים מהם יודעים לקחת את העבודה שלהם ולממש אותה בגדול בשטח כן. הציבורי.
זה נכון שאתה מכנה את עצמך רופא של מקומות?
הייתה תקופה, כן.
מה זה אומר?
צריכים להבין איך אני מציע עבודה למקום מסוים. זה תמיד מתחיל מזה שאני מסתובב במקום. כאילו לומד את המקום, לומד את הצרכים, מדבר עם האנשים, וכולם נותנים לי השראה, לא רק המביני דבר ולא רק האדריכלים. אני יכול לפגוש איזה סבתא עם נכד שיושבת שם בגינה ולדבר איתה. ולפעמים אנשים זורקים לי הערות שהן נותנות לי את כל מה שצריך.
למשל?
מה הייתי רוצה שיהיה פה? היא כבר מבוגרת, מה היה פה בעבר ולא עבד.
אין.
ויסירו את זה, ואך אם מישהו יעשה, והיא עוד לא יודעת בכלל שאני מתעתד להציע משהו, ואם מישהו יעשה פה משהו כזה, איך אני, זה כל כך יתרום, ואני מתחבר לחלומות שלה, וזה מדליק אותי, זה, אני נורא שמח מזה, כי אני בסופו של דבר עובד בשביל אנשים.
אבל רופא של מקומות?
רופא של מקומות, כי הדבר שאותו אני מציע, הוא תמיד הדבר שאני מרגיש שיכול להבין, עברי את המקום. יש לי מין תחושה כזאת, למרות שהמקום יהיה בריא גם בלעדיי, אבל, אבל יש לי איזו תחושה כזו שיש לי תפקיד, והתפקיד שלי הוא לרומם ולעברי את המקום, ואני חושב איך אני עושה את זה. כאילו יש לי אחריות, אני מרגיש ששליח ציבור.
כן, איזה סוג אמנות כזה מצריך כישורים מיוחדים, תכונות מסוימות, איך הממדים האלו מביאים לביטוי את היתרונות שיש לך?
נדרשים כישורים. המרחק בין דגם קטנטן, נגיד בגודל 10 סנטימטר או 20 סנטימטר, וההגדלה שלו לגודל של 10 מטר, זה תהליך שיכול לשנות את כל המהות. ויש איזה דרך איך לעשות את זה, איך לקחת את הדבר הקטן ולגרום לו לגדול בלי שהוא יאבד את הארומטיות שלו. בלי שהוא יאבד את החן. לא רק שהוא לא יאבד, הוא יעצים את החן שלו ואת הכוח שלו. כי להגדיל זה לא העניין בלבד. להגדיל נכון. להגדיל בטעם טוב.
אז איזה כישורים צריכים בשביל לבצע את זה באמת כהלכה?
הבנה בחומרים, הבנה בתהליכי ייצור. צריך להיות מספיק מטומטם.
מטומטם.
כן, אני טוען תמיד, פעם היה אחד איצ'ה ממבו שהקים את עין הוד, אז אני ראיתי איזה רעיון איתו בטלוויזיה ששאלו אותו, והוא הפסיק להיות, הוא פרש מאומנות, ושאלו אותו, למה הפסקת להיות אומן? אז הוא ענה בחיוך, כי הגעתי למסקנה שאני לא מספיק מוכשר ולא מספיק מטומטם. צריך להיות בן אדם שהוא סוג של מתאבד, שהוא יוצא להרפתקאות, אתה יוצא לבנות איזה דבר שאף פעם לא נבנה, שהוא תמיד בלחצים מטורפים, הוא תמיד בתת תקציב, ואתה יוצא לדרך.
אז איזה תכונות אתה חושב שיש לך, ארלה, שבאמת התאימו לסוג הזה של האומנות?
הביטחון שאני אצליח. חוץ מזה אין כלום. הביטחון שאני אצא לדרך עם הרעיון
שקרה. וזה לא משהו שיכול להיות לעוד המון אומנים? ביטחון כזה? זה משהו נדיר?
המציאות היא שיכול להיות שיש אומנים שיש להם את הביטחון, אבל מעט אומנים, מעט יחסית, כי יש עוד כמוני לא מעט. אבל יחסית מעט אומנים נכנסים להרפתקאות האלה. כי זה מפחיד. זה מפחיד, זה מטורף. מכל היבט שלא מסתכלים על זה, זה...
אז איך מתחילה העבודה? איך זה נולד? מאחר שאתה מייצר פסלי חוצות בערים, אתה בוודאי מקבל הזמנות מהיריות או מוסדות. יש בכלל יצירה חופשית?
זה תמיד יצירה חופשית. זה תמיד כל יצירה מתחילה ליד שולחן העבודה. אני קורא לזה, אני הילד המשחק. עם החומרים שאיתם אני אוהב לעבוד, יושב ליד שולחן העבודה שלי ובונה דברים קטנים. ואני בכלל לא בונה אותם לאיזשהו מקום ספציפי. בעצם אני מין אדם כזה שזה מה שהוא עושה בחיים. כל הזמן מייצר רעיונות, והרעיונות זורמים בקצב הרבה יותר גדול מקצב המימוש שלהם.
אז מה, אתה בסטודיו אתה יושב ומפסל כל מיני פסלים קטנים?
כן, קטנים, מעץ. הסטודיו שלי יש בו, לא תמצאי בו פסלים גדולים, תמצאי בו מאות דגמים קטנים בגודל של 10-20 סנטימטר, שאני כל הזמן עושה אותם. אני כל הזמן, הם יוצאים ממני.
ואז מה, כשפונים אליך מאיזשהו מוסד, אז אתה בעצם מציע את מה שכבר כן. יש, או שהם באים עם איזה רעיון שהם רוצים?
לפעמים הם באים עם רעיון שהם רוצים, ואני תמיד מוצא אצלי משהו שכבר קיים, ואפשר כן. לעשות לו התאמות. לא מעט פעמים אני פשוט לוקח משהו אחד על אחד ומציע אותו, ואומר, וואלה, זה חיכה וחיכה וחיכה, והנה
הגיע הזמן שלו. ואז מה קורה לך רגע לפני הצעד הראשון, איך אתה מרגיש?
זה החלק הכי כיפי, ההתרגשות, שאני מייצר את הרעיונות, שאני מתחיל לחלום את המקום, הייתי במקום, המקום הזה שאני, יש לי חשק לרפא אותו, כמו שקראתי לזה, מתחיל משחק. על זה אני תמיד אומר שלעשות אומנות זה כמו לעשות ילדים. החלק היחידי הכיפי זה העשייה שלהם. השאר זה כבר עבודת פרך. זה החלק המסעיר ביותר שאני עובד קרוב ללב, זאת אומרת פיזית, עם שתי הידיים, ליד השולחן. החומרים נמצאים קרוב לגוף שלי. אני עובד עם כלים מאוד בסיסיים. אין לי ציוד מתוחכם. זה החלק המענה ביותר, זה החלק המרגש ביותר. בשלבים האלה של העבודה, אני מרחף. אני לא יודע אם חם או קר, אני לא יודע מה קורה.
אבל יש חשש, יש פחדים לפני?
לא, בשלב הזה אני נותן לעצמי חירות, כן. לעשות מה שבא לי.
ואז, מה השלב הבא?
העבודה מוזמנת, ויוצאים לדרך. אחרי שיוצאים לדרך, אז קורה דבר מצחיק, שאני בעצם הצעתי את הכל בתלת מימד, אבל אז אני חוזר לדו מימד. כי אז מגיע תכנון, ותכנון בדו מימד, למרות שאני נעזר בכל האמצעי התכנון המודרניים ביותר שיש, כל התוכנות, אבל בעצם אני חוזר לדו מימד. אני מוציא מידות מהמודלים, ומתחיל לסרטט, זה לא אני, כי אין לי סבלנות לשבת מול המחשב, אבל אנשים שעובדים איתי מתחילים לעשות תוכניות עבודה ממש. כן. ופשוט בונה פרטיטורה לכל הסיפור הזה. כתבתי יצירה, כתבתי לחן, עכשיו אני רוצה שהוא יצא לפועל, איך אני מסביר לאנשים מה לעשות, ואז מגיע השלב הבא שצריכים להתחיל לעבוד. וזה השלב הכי מטורף. נכנסים פה שני מרכיבים. אחד זה המרכיב הכספי, פה זה השלב, אתה רוצה להתחיל לעבוד, זה המקום שאתה מתחיל לקחת את הסיכונים המטורפים. וזה אף פעם לא כמה אלפים, זה כמה מאות אלפים, אם לא יותר. וגם השאלות שאני שואל את עצמי, למה אתה בטוח כל כך בעצמך? זה באמת יעבוד כמו שאתה חושב? הרי לא עשית אף פעם דבר כזה. וזה לא צחוק. בעצם יש איזשהו שלב שהוא מגיע תמיד, למרות הניסיון ולמרות הגיל שלי שמתחיל להיות מתקדם, שרועדות הברכיים. אבל הן רועדות שאני כבר עמוק בתוך הדבר, שאין כבר דרך חזרה. ולא שאני רוצה לחזור. והתחושה הזאת היא שאני אומר לעצמי, אוקיי, הבאת את עצמך למקום הזה, תקפוץ. אני מרגיש ממש, גם הסטודיו שלי הוא על קצה צוק, מין כזה מצוק כזה, אני מרגיש שאני עומד על קצה צוק, פורס כנפיים, אומר, אני לא אדם דתי, אבל אני אומר אלוהים גדול, וקופץ וסומך על הכנפיים שירזיקו אותי.
וזה קורה בכל פרויקט?
כל פרויקט.
כל פרויקט אתה מרגיש שאתה עומד לקפוץ מן הצוק?
כן, אם לא יהיה זה, אז אני לא ארצה לעבוד.
ממה בעצם הפחדים? אתה בעסק הזה כל כך הרבה שנים, זה לא...
כי כל דבר הוא פעם ראשונה, אני אף פעם לא חוזר על עבודה. כל דבר הוא פעם ראשונה, כל עבודה היא עם אנשים אחרים שאני עוד לא מכיר אותם, אני לא יודע איך הם התנהגו מולי, ואם לא כך היה, אני לא הייתי עושה את זה. אני רוצה את ההתרגשות הזאת, אני רוצה את הפחד הזה, אני רוצה את האתגר, אני מרגיש שלקחתי את עצמי לעוד מסע קטן שעוד לא הייתי בו.
כן, והמסע הזה, מאין באים הרעיונות? איך אתה בוחר לבנות לוויתנים או שבשבות או חיות עץ ענקיות? מה מניע את הבחירה?
זה שילוב של למידה ושל אינטואיציה. כי כל פעם שאני מציע משהו למקום מסוים, אני קודם כל לומד את המקום. אני מסתובב שם, מדבר עם אנשים, חושב על זה, זה מסתובב לי בראש, המקום מסתובב לי בראש, עוד אין ויז'ואל, עוד אין כלום. אבל המקום הוא איתי, לכל מקום שאני הולך.
ואז, איך אתה קושר ביניהם, בין החומר למקום?
אז אני מתחיל בראש, לא נוגע בחומר, אבל בראש אני מתחיל לעשות, לדמות כל מיני רעיונות צורניים, שהם בדמיון שלי. ואני שואל את עצמי איך אני מרגיש עם זה. איך זה מרגיש לי? איך אני, מה מדליק אותי? ולפעמים משהו מדליק אותי ומסתובב לי בראש, ואחרי כמה שעות או אחרי יום, אני אומר, זה לא, mm-hmm. זה לא מחזיק, אני... ובסוף מתעצב איזה דימוי שיושב לי בראש, ואני אומר שזה מספיק חזק בשביל שאני אתחיל לגלם את זה בחומר, ומתחיל לעבוד. ויושב לי, הדימוי יושב כבר כבחירת חומר, כבחירת גודל, פחות או יותר אני כמעט רואה את הכל.
והמקום, התנאים הפיזיים שלו, האקלימיים שלו, התפקוד של המקום הזה, איך זה משפיע על היצירה?
מאוד, כי אם אני אתן לך דוגמה את הלוויתנים הגדולים שעשיתי באשקלון, פסלי מתכת ענקים, 11 מטר גובה, כבדים מאוד, ענקים שעומדים על מצוק חוף הים, ו... הדברים מתגלגלים שכדי שיהיה מספיק תקציב, אני לוקח על עצמי הכבדה, אני מסכים ומציע שיצרפו איזה גן משחקים קטן שנמצא בסביבה, ואומר להם, כדי שיהיה מספיק תקציב, בואו נחבר בין הפונקציות, ואז אני אוכל לעשות את זה, וגם תקבלו את מה שיעדתם למקום. אז אם אני מייעד את זה למגע וטיפוס ומשחק של ילדים, אז איך אני יכול לשים צורות מתכת שלוהטות בקיץ, ואפשר לתגן עליהם חביתות? זה אויב הבאים נוגע. אני מתחיל לחשוב, איך אני עושה את זה שזה לא יתחמם? ואני מבין שהדרך היא לבנות את זה כסוג של מנהרת רוח. והכיוון שאני אתן לזה, כי הרוח היא באה מכיוון הים, ואיך הרוח תזרום בתוך זה, ואיך הרוח בעצם תצנן את זה כל הזמן, ולמרות שזה עומד בשמש, וזה למרות שצורות כבדות מאוד ממתכת, זה לא יתחמם. ואני עושה ניסיונות, אני בונה את זה בקטן אצלי, אני שם את זה בחוץ, לפעמים אני בונה מנהרות רוח מאולתרות כאלה, עם איזה מעברר גדול שיש לי, ורואה איך זה מתנהג. אני עושה כל מיני ניסיונות, עד שאני מגיע לצורה. במקרה הזה של אשקלון גם הייתה שם בעיה הנדסית לא פשוטה, כי מצוק חוף הים הוא כל הזמן מתפורר, ואני הולך לשים שם איזה שני לוויתנים, אני הולך לשים שתי משקולות מטורפות, איך, כמובן ביחד עם המהנדס, איך אנחנו מוודאים שזה יעמוד.
כן.
ואז אני יחד עם המהנדס, אנחנו פה מוצאים איזה פתרון שהיסוד הוא גם יהיה חלק מהעיצוב. היסוד, הפרט של היסוד גם ייכנס לתוך הויזואליות של הפסל.
אז יש גור יצירה קטן, ואז מגיע השלב המאתגר הקשה של התרגום שלו משולחן העבודה, מפסלון קטן לגבהים של מטרים, לשטח עצום בחלל, לחומרים כבדים. אתה אומר מהנדסים, אז מדובר בבנייה הנדסית לכל דבר.
בוודאי. בשלב מסוים, אני מערב את המהנדס. המהנדס הראשון שעבדתי איתו, היה אדם מאוד מבוגר, הוא כבר נפטר. שרק התחלתי את הדרך, אז עבדתי איתו כי הוא דובר יידיש. אמרתי, הנה הוא דובר יידיש, אפשר לעבוד. ואז הוא אמר לי את המשפט הזה, שהוא נהנה לעבוד איתי, כי אני מייצר צורות שיודעות ורוצות לעמוד. ובדרך כלל זה לא קורה לו עם אומנים, ומרגע שהצורה רוצה את זה, אז מאוד קל לעבוד, הדיאלוג נעשה קל, אבל המהנדס הופך להיות חלק בראשית תהליך התכנון, כי ההנדסה יכולה לשנות את כל הדימוי, ואני רוצה שזה יישאר הכי נאמן למה ש...
וקרה שהיה ניגוד עניינים, זאת אומרת, אתה דמיינת משהו, בנית דגם, הגעתם לשטח והמהנדס אמר, תשמע, זה לא יחזיק.
לא, כי יש לי חושים מאוד טובים לזה. כבר שאני משחק בשלב שאני משתעשע עם הצורות הראשוניות, אני כבר יודע איך זה יעמוד. זאת אומרת, יש לי את החושים, זה לא שאני פתאום נוחת על המהנדס עם איזה דברים הזויים. יש לי את החוש. אני יודע מה יכול ללכת ומה לא יכול ללכת.
Thank you. אז אתה מעביר את הנתונים לאנשי מקצוע, והם מבצעים את הבנייה בפועל? כלומר, זה לא אתה בונה בעצמך, זה חתיכת...
לא, אני גם בונה בעצמי. שנים ארוכות הקמתי לעצמי צוות עבודה, שיחד איתי בנינו הכל. בנינו הכל אצלי, בנינו לבד. הפכתי להיות מין קבלן כזה, שיודע לקחת את העבודה.
זאת אומרת, זה פועלים שממש בונים.
אף פעם לא פועלים. זה תמיד אנשים שאני אוהב, אנשים שלא מתנהגים כמו פועלים פשוטים, אנשים שהם מיד הופכים להיות מעורבים רגשית בסיפור. אני לא יכול לעבוד עם אנשים, אני לא יכול לעבוד עם פועלים.
אבל אתם עושים את זה במקום, או שבונים את זה?
לא, יש מעט עבודות עושים במקום. הרוב נבנה במפעל או אצלי בסטודיו.
ואז פשוט מעבירים את הדבר הזה עם מסעיות ומנופים.
ולפעמים בחלקים, מוסע בחלקים.
כי זה יצירות ענק. זה גם מצריך בקרת בטיחות, נכון?
בוודאי, מהנדסי בטיחות מעורבים בזה, ואם זה בסוג מסוים של עבודות, אני נדרש גם להעביר את זה מכון התקנים. ממש, אני הולך למכון התקנים ומקבל אישור תקן לעבודה. שזה תהליך מורכב מאוד, אבל אני מרגיש שאני עושה אותו, כי הוא גם מגן עליי.
כן, כי הנה אתה מספר על הלוויתנים, שהם, זה מתכת כבדה, שבעצם הצבת על גבעת קורקר
מתפוררת.
זאת אומרת, הם יכלו להתמוטט, והיה צריך משהו כדי לייצב אותם, נכון?
היה צריך מהנדס יצירתי וחמוד, ורק עם כאלה אני עובד.
אז מה, איזה פתרון הוא מצא לזה?
הפתרון שמצאנו יחד זה שהיסוד יתאפס לתוך הפסל. והוא לא רק יהיה איזה, נקרא לזה, איזה פלטת בטון ששוכבת על הרצפה והפסל מחובר אליה. כי יש גם את בעיית קורוזיה לחוף הים, שהדברים עלולים להחליט ולהתנתק.
הפסל עוצב ממש סמוך מאוד לקו המים.
בפועל זה 100 מטר מהמים, כן. אבל זה על קו המים. את הולכת ונוגעת, תואמת את הפסל, הוא מלוח כמו ים המלח.
כן.
וזה הבעיה.
זה היה בעיה כי יש קורוזיה, ואז מה עושים? יש מה לעשות עם זה או ש...
כן.
מה?
יש טכנולוגיות של צבע, ויש מהנדסי צבע שהם מומחים בעניינים האלה, ואיתם אתה עובד.
הרי... אז השתמשת בצבע מיוחד.
הרבתי בפרויקט מהנדס צבע, שהוא תותח כי הוא עובד עם מפעלי ים המלח. ששם הקורוזיה הכי פראית, ועם חברת חשמל, שיש להם מתקנים בים, והבנתי שאני עובד עם אחד שהפסל שאני רוצה שהוא יטפל בו, הוא קטן עליו, והוא עובד עם אתגרים הרבה יותר גדולים, והוא פשוט נותן מפרטים טכניים של איך לטפל במתכת, איזה סוגי צבע, זה דבר טכני, אבל שצריך לעשות אותו.
ואתה אומר שהמתכת, למרות שהפסל עומד בשמש הקופחת, לא מתלהט?
לא. זה הצליח.
המנהרת רוח הזו.
המנהרת רוח, כן. נוגעים, את, זה מתחמם, כי הכל מתחמם בקיץ בחוץ, אבל לא ברמה של...
שמקבלים קביעה.
אפילו, כן, לא ברמה שאת נוגעת ואת כן. רוצה ישר להסיר את היד, כי כן. זה חם.
אתה אוהב לוויתנים כנראה, גם בפארק ציבורי בבאר שבע, הצבת מבוך, את מבוך הלוויתן, המיועד גם לבעלי מוגבלויות. איך העניין הזה השפיע על העיצוב?
אני לא כל כך אוהב יצורים ימיים, אין לי איזה יחס ליצורים ימיים, מבחינה צורנית אני אוהב את הצורנות הזו.
היא חוזרת אצלך די הרבה, דגים כן. ו...
דגים, קונחיות, אני אוהב את הצורנות שיצורי כן. הים מזמנים. העבודה הזאת היא בבאר שבע, שנתבקשתי ליצור פסל שהוא מבוך ל... שמיועד ספציפית לשימוש של ילדים מוגבלים, היה גם כן אתגר מרגש. זה פסל שכולו נבנה במקום.
ומה היה שם בעצם הייעוד שלו שהשפיע על העיצוב שלך?
הייעוד זה שילדים עיוורים, ילדים על כיסאות גלגלים, ילדים עם כל מיני מוגבלויות, יוכלו להיכנס מתוך תחושת ביטחון, לנוע בתוך הדבר הזה.
אז מה זה דרש ממך?
זה דרש ממני לעצב את זה בצורה שהיא מאוד אורגנית, מאוד מכילה.
כלומר?
אני חשבתי על הילד העיוור. רוב הילדים העיוורים בחיים לא מבינים בכלל מה זה צורה של לוויתן. אולי הצליחו להמחיש להם צורה של דג. הוא נכנס והוא מצליח לייצר לעצמו איזושהי תחושת ביטחון שנובעת מהעיצוב של המקום, שהוא יודע כל הזמן איפה הוא נמצא.
כי מה אתה עשית שם?
כי בקירות שמתי מפות שהם כמו כתב ברייל, שעם האצבעות הוא יכל לחוש מה קורה, והוא גם היה סימון, הוא יכול לדעת לפי הסימנים עם האצבעות איפה הוא נמצא. נותן לו איזו תחושת התמצאות. ברצפה, בתוך הרצפה של הדבר הזה נכנסו כל מיני אלמנטים שאי אפשר לא לפגוש אותם עם הרגליים, ויש גם חזרתיות שאם הוא פה פגש את זה ושם פגש את זה, מה זה אומר? זה כניסה, זה יציאה, זה מעבר. כל הקירות עם כל מיני אלמנטים תבליטיים, וכמובן מספיק רחב לעגלות נכים, בלי שיפועים חריפים, כל הדברים שנדרשים בעבודה כזאת. ישר אני מאמץ מומחה או מומחית לנגישות נכים ועושה איתו את התכנון.
אתה הוא... גם משתף באמת אנשים עם לקויות כאלה שיקחו חלק ב...
לא יצא. מי שמאוד עזר לי ואיתו עשיתי את התהליך זה עם היועצת של נגישות לנכים.
אז בוא ספר לי על שלב הביצוע. זה לא רק מעבר מן הדגמים הקטנים לפסלי ענק, עבודה פיזית בחומר, הנדסה, צבעים. למעשה מדובר קודם כל במעבר שלך מן המקום האישי המבודד אל המרחב הציבורי, אל העיר הסוענת, ואל שיתוף פעולה הכרחי עם הרבה מאוד אנשים. ואתה, ככה סיפרת לי, סוג של מתבודד, אאוטסיידר, לא בכדי אתה גר ביישוב כפרי, אז קודם כל זה מעניין שבחרת ליצור במקום ובתנאים שמנוגדים לאישיות שלך, ואני תוהה איך זה משפיע עליך.
קורא אותי לגזרים. מטבעי אני בן אדם שאוהב שקט. אני לא סוציומט, יש לי כישורים חברתיים טובים מאוד, אבל מתוך בחירה אני מתרחק. הכי כיף לי שאני לבד, ואני לא אוהב המולה, אני לא אוהב המולה אנושית, אני מאוד סובל מרעש.
נו, אז איך בחרת?
ואז אני צריך לחיות במקום כזה.
אתה בחרת בזה?
אני עצמי צריך להיות במקום השקט, המבודד, אני צריך להיות לבד, אבל בעצם הפרדוקס הוא שאני יוצר למקום הסואן.
הכי סואן?
הכי סואן, מרכז העיר.
אז איך אתה מסביר את זה?
הלוואי שהייתי יכול להסביר עוד דברים על עצמי. זה ככה, זה פשוט מטורף.
כן, זה די משונה.
זה כל פעם שאני נמצא בתוך התהליכים האלה, שאני בתוך העבודה במקום הסואן והרועש וכל ההתרחשות המטורפת שמסביב, אני אומר לעצמי, יש לי את הקטע הזה שאני כאילו צוחק על עצמי ואומר לעצמי, מה אתה עושה לעצמך בדיוק? למה אתה צריך את זה? למשל, בהקמה של התערוכה במוזיאון ארץ ישראל, המקום שהמוזיאון בחר הוא ממש לאורך דרך נמיר. קבעתי קשה, בחוץ, עם צוות נהדר, אבל הדבר שהכי פירק אותי זה הרעש. אני בשלב מסוים הרגשתי שהרעש מהכביש סוגר עליי, ויש שם רעש של כביש סואן. איפשהו בשעה 4-5 אחר הצהריים אני הרגשתי שאני נופל מהרגליים, לא בגלל העומס הפיזי, לא בגלל החום, שזה קשה, עבודה קשה, כן. בגלל הרעש. אני מגיע לתל אביב, אני אוהב את תל אביב, אני אוהב לבוא, ולא פחות מזה אני אוהב להסתלק מפה, והרעש סוגר עליי. כן. הרעש, אני מרגיש שפטישים דופקים לי בראש.
ובכל זאת אתה שב לבצע עבודות כאלה, שמכריחות אותך גם להיות במגע עם אנשים, גם לעבוד במקומות ציבוריים, עם רעש, ואמרת לי שאתה גם סולד מקשר עם הממסד, ומתלות בו שאתה אנרכיסט, אבל אתה כל הזמן עובד עם הגורמים הכי ממסדיים שיש, עם בירוקרטיות על ימין ועל שמאל. אתה אומנם משתמש גם ביד ימין וגם ביד שמאל, נכון?
כן, כן, אני גם שמאלי וגם ימני.
גם שמאלי וגם שמאלי, באמת עוד יכולת ייחודית שניחנת בה, אבל בכל זאת, אומנים ובירוקרטיות זה די מסובך, אז למה לך?
כי זה מה שאני יודע לעשות, מה אני אעשה? אני, המקום שאני נמצא היום, זה לא מקום שאני אומר, די, אני רוצה לגמור עם זה. אני היום שואל את עצמי, איך אני מאתגר את עצמי עוד יותר? יש לי איזה צורך למתוח את היכולות שלי עד הקצה.
זאת אומרת שגם, כשאתה אומר שאתה אנרכיסט, מה זה אומר? באיזה אופן אתה מורד?
זה אומר שאני לא מזוהה עם שום שיטה, עם שום רעיון שלטוני, לא עם המדינה, עם שום ארגון שאני עובד איתו. אני מפחד מארגונים, אין לי אמון בארגונים. אני יודע שארגונים קמים למטרות נהדרות, ומהר מאוד הם פועלים לטובת עצמם בלבד, ומוטב לי להתרחק.
אבל אתה מתקרב, אתה עובד עם, עם, עם מה זה עירייה, זה הכי מוסד שיש.
עירייה, משרדי ממשלה. נו. אבל שם רק ככה אני מצליח לפגוש את האתגרים שאני רוצה לעסוק בהם. אין אפשרות אחרת.
איך אתה מתמודד עם זה? שוב, כי יש כאן באמת פרדוקס.
יש לי את הצד הימני והצד השמאלי, יש לי את הצד הימני שהוא מאוד מובנה. אני בן אדם מאוד מסודר, תהליכי העבודה שלי מאוד מאוד מסודרים. אני לא איזה ברדקיס שהולך לאיבוד ולא מוצא את הניירות ושוכח. אין משחקים. אני עובד בצורה סופר מקצועית, סופר מסודרת, אני אדם שעומד בזמנים, עומד בהתחייבויות.
כן, אבל זה לא קשור לזה שאתה צריך לעמוד מול גוף ממוסד, עם הבירוקרטיות, ועם כן. ואתה אומר שאתה לא אוהב את הדבר הזה, וזאת אומרת, זה מצריך ממך, נוסף על הכישורים האומנותיים, אתה גם צריך להבין בהנדסת חומרים, בחוזק חומרים, mm-hmm. בתהליכי הקמה, וכמובן בקשרי אנוש. קשרי אנוש? ובכל של דבר זה קשרי אנוש, נכון. הרי, נכון?
קשרי אנוש, כן.
זה... גם מול העיריות, שיש שם אנשים.
וגם מול הצוותים שאני עובד.
וגם מול הצוותים, אז מה...
יש לי את הכישורים, למרות שאני מתכחש אליהם. למרות
אתה
שאני...
אתה יודע להסתדר עם האנשים מצוין. בממסד?
מצוין.
כן, למדת לדבר באותה שפה?
אני אפילו לא מרגיש שאני צריך להתחנף. אני. אבל אני יודע להסתדר, ואני בא לממסד בכבוד הראוי, בגובה עיניים, אני לא מפחד ממנו, למרות שאני מפחד ממוסדות, אבל אני, בשלב הזה אני לא מפחד, ואני גם משדר לו שהוא לא צריך לפחד ממני. מה האימה של הממסד בעבודה עם אומנים? שהוא ייקח איזה אומן, ייכנסו לאיזה הרפתקה מטורפת, והאומן הזה ידפוק את העסק. לא יספק את הסחורה. אז מה עושים כל האנשים שהמרו על הדבר הזה? ואני משדר להם שאני לא מפחד מהם, אבל גם הם לא צריכים לפחד ממני. ככה זה עובד.
אתה מקים את הפסל, אמרת, במו ידיך בעזרת צוות קבוע של אנשים?
לא תמיד במו ידיי. כבר לא מעט פסלים הקמתי בלי שידי נגע בהם, אבל זה תמיד עם אנשים קבועים. תמיד...
יש לך צוות קבוע.
זה לא צוות שהוא שלי, זה פרילנסרים, זה בעלי מקצוע, זה קבלני משנה, אבל זה תמיד אותם אנשים שאני אוהב אותם.
איך אתה מגבש את האנשים האלה? איך אתה מאתר אותם?
עם הלב. א', אני מזהה מיד מי שיודע לעבוד ומי שלא יודע לעבוד. מקילומטר אני יודע אם הבן אדם הזה אפשר לסמוך עליו או אי אפשר לסמוך עליו מבחינה מקצועית.
איך אתה יודע?
אני רואה.
מה אתה רואה?
אני רואה.
מה?
אני רואה איך הוא ניגש לחומר, איך נראה בית המלאכה שלו. אני מסתכל איך הוא עובד. ואני יודע, והוא יכול להיות איש נפלא, אבל אני יכול להחליט שהוא לא בשבילי. או שהוא כן בשבילי. אני פשוט מרגיש את זה.
אז
אני...
כבר יש לך אנשים שהולכים איתך מעבודה לעבודה?
כן, כן, שנים.
אני מניחה שהסיטואציה מזמנת לא מעט חילוקי דעות ומאבקים ואינטרסים שונים שמאלצים אותך גם לתמרן ולהתגמש ומביאים אותך אפילו לאימותים לא פשוטים. מצד אחד אתה בוודאי לא מוכן להתפשר על היצירה. מנגד, יש נתונים, יש מסגרת, יש אילוצים, צריך לרסן את האגו.
הבעיות הן לא בעיות של אגו, כי יש לי אגו, אבל אגו של בן אדם שבא מקריית גת.
זה אגו אחר?
זה אגו אחר, זה אגו שמגיל צעיר, אתה מבין שאתה לוקח את העולם בפרופורציה. אתה מבין שהעולם יותר חזק ממך, כמו שהיינו אומרים בצבא, אתה תשתין על הצבא או ירטב, הצבא ירשתין עליך, אתה תטבע. זה אגו כזה של בן פרברים, ילד פרברים, שאומנם יש לו חלומות גדולים, אבל הוא מבין את החיים, הוא מבין את המקום שלו בעולם, הוא מבין את המוגבלויות. אז יש לי אגו, אבל אגו שאני יודע למפות אותו בסביבה האנושית, טוב מאוד. מצד שני, אני לא מוותר על כלום. אבל זה לא בא מתוך מאבקי אגו. אני מביא לחזית את המקצועיות שלי.
אבל אתה לפעמים צריך בוודאי להתפשר על דברים, להתגמש, אם יש איזה שהם נתונים או דרישות.
כן, אז מה? הפשר אומרים בעברית שפשר זה פשרה. אז אני מוצא בזה משמעות. וקורה, מי שאי אפשר לפעמים לא להתגמש ולא לשנות ובסדר. אני לא רואה בזה פגיעה בעבודה. הוויז'ן האומנותי שלי, הרבה פעמים ההתגמשות מייצרת תוצאה יותר טובה.
אחד הפרויקטים בכל זאת שהתבקשת לייצר, היה גן משחקים פיסולי בתל אביב, ומבחינתך היה מדובר במשחק ארוך, מתיש ומתסכל מאוד.
גם זה קורה.
מה היה שם?
מתחיל תהליך, אתה עובד מול העירייה, מול אדריכלים, מול אנשי מקצוע, אתה נותן, מציע רעיון אחד שאתה מאוד אוהב. כי תמיד הרעיון שאני מציע זה הרעיון שאני הכי מזוהה איתו. ואז...
מה הצעת?
הצעתי איזושהי סדרה כזו של בעלי כנף ענקיים שהם בתוכם מתקיימת פעילות, ולטעמי הם התארגנו נהדר על השטח שעליו היה מדובר.
מעץ?
מעץ, ממתכת, קצת מאבן, מבטון, הרבה חומרים שנתנו...
מגוון.
מגוון. בהתחלה הולכים על זה, אני משקיע כבר עבודה, מתחיל תכנון, ואז מישהו מקבל רגליים קרות, ואומרים לי, תשנה כיוון. טורפים את הקלפים.
מישהו בעירייה.
מישהו בעירייה, אדריכל. אף פעם אני לא חושב שזה מכוונות רעות. אני מבין את האילוצים. אני מבין שהרבה אנשים מעורבים, אז זה הרבה אילוצים והרבה דעות. אתה לא רוצה, אל תשחק את המשחק. אבל...
כן.
ואז אני אומר, בסדר, נציע עוד רעיון. כל מה שעשיתי אני שם בבוידם ומציע עוד רעיון שהוא לא כל כך מתבסס על אלמנטים שיוצבו על השטח, אלא עבודה עם השטח. זאת אומרת, לקחת את תוואי השטח שקיימים והאדריכל יצר, ואיתם לבנות איזה שהם דימויים ולבנות תוואי שטח כאלה, שזה הם יוצרים את החוויה.
מה זה היה?
תחשבי על איזשהו כיפה, גבעה שהיא מעוצבת ככיפה. יש פה איזה רעיון אדריכלי של סדרה של כיפות כאלה שעומדות אחת ליד השנייה, ונותנות איזה זרימת שטח, הגה אותה אדריכל, ואני בא ואומר לו, בוא ניקח את העוגות האלה. אני קראתי לכיפות האלה עוגות, וכמו שפורסים פרוסות מתוך העוגה, נחתוך פרוסות. עם הסכין, נתחיל...
ממה הם היו עשויות?
מערמות אדמה
שמתו... אז בעצם מה שאתה הצעת זה לא איזה פסל.
זה פסל, אבל שעשוי עם החומרים המקומיים.
ושבעצם... מהאדמה?
מהאדמה, אדמה צריכים לתמוך עם איזה חומר, אז עם אבנים, עם בטון. אבל בעצם תדמייני עוגה, שנראית כמו כיפה, ואת לקחת סכין, וחתכת אותה ועשית מהעוגה הזאת לטעה. את יכולה לעשות את זה בבית, נכון?
ממש, כן. לא, אני עכשיו הולכת ועושה לטעה מעוגה.
חותכת אותה, משהו שיזכיר עוגה. אז כן. זה היה הרעיון. וסדרה של כמה כאלה, וזה נראה לי ממש נהדר, נראה לי אפילו כל כך נהניתי, שזה נראה לי יותר טוב מהרעיון המקורי שהצעתי. וגם אז מתחילים וכולם מתלהבים, ואז מתישהו... זה נעצר וזה לא קורה, ואז אני אומרים לי, תציע עוד רעיון. וכבר עברה שנה, ואני כבר עובד, ועובד, ולא מתוגמל, עובד.
כן, לא מתוגמל.
לא מתוגמל. כי התגמול בא רק כשהעבודה מתחילה. ואז אני מציע איזה סדרה של עמודים כאלה, שבתוכם קשורים כל מיני דברים, והצללה עליהם, ואת זה רוצים. וזה הדבר שאני הכי פחות אוהב. אבל איכשהו כבר אני מוטש, כבר אני רוצה שמשהו יקרה, כבר אני רוצה שהתהליך הזה ימוצא באיזושהי דרך, ואז זה מה שהולך. ואני לא אוהב את זה. אני לא מרגיש שזה משהו שירגש אותי לעשות את זה. ואז אני מציע לעיריית תל אביב, אני אעשה את התוכניות, תוכניות עבודה מסודרות כמו שצריך, תוציאו את זה למכרז, תוציאו את זה לקבלן, וככה קרה.
מישהו אחר ביצע את זה.
מישהו אחר ביצע, נבחר איזה קבלן שהעירייה עשתה את התהליך ובחרה אותו, והקבלן מתחיל לעבוד, ואני רואה שמה שקורה בשטח הוא קצת מזכיר את מה שהצעתי, אבל לי אין שום כוח על הקבלן, כי אני לא שכרתי אותו, העירייה שכרה אותו. העירייה שאני מדבר עם האחראים ואומר להם, תראו מה קורה פה, הם כבר נמאס להם ממני ונמאס להם מהפרויקט שכבר נמרח המון זמן, והם לא משתפים איתי פעולה, ובסוף יוצא איזה אנדרוגנס כזה בשטח שאני אפילו לא מזהה שזה שלי, ואז אני מושך את ידיי מזה, אומר לקבלן, תעשה מה שאתה רוצה, אבל אל תתקשר אליי, תעזוב אותי. וזה סוג של כישלון מאוד גדול. זה סוג של כישלון, משהו שהיה באחריותי והתמסמס לרמות... נמוכות מאוד.
כן, זהו, שיש נטייה אולי רומנטית לחבר בין מעשה אומנותי לחדוות יצירה, לחופש, לכיף. והנה, אתה כאן נקלעת בעצם למצב שגרם לך אכזבה גדולה. וכעס ותסכול והתפשרות על משהו שאתה לא...
והפסד כספי, לא קטן. והפסד
כספי, ובסופו של דבר למיאוס.
נכון.
כן.
נכון. אז... עד כדי כך שאני הבטחתי לעצמי בסוף התהליך הנורא ההוא, שאני בצורה הזאת לא חוזר לזה אף פעם.
כאן אבל היה מקרה חריג, קיצוני, אבל בכלל איך מגשרים על הפער בין הרעיון, אפילו התכנון והיישום בדגם, לבין הסביבה? אתה בוודאי חושב מראש על התנאים, אבל יש מן הסתם הפתעות שאתה נפגש איתן תוך כדי עשייה. נאלצת לבצע שינויים בפסלים שלך?
בטח.
במהלך בנייה?
אני אוהב גם לבצע שינויים תוך כדי הבנייה, כי תמיד יש רעיון, יש, נקרא לזה דגם, נוצרת פרוגרמה שעל פיה נחתמים החוזים ויוצאים לדרך, אבל מה קורה שתוך כדי התהליך באים לי רעיונות יותר טובים?
תוך כדי
שזה נבנה, זה כן. תהליך חי, זה לא כן. שזה מת ועכשיו רק צריכים לייצר את זה. מבחינתי זה תהליך חי עד הרגע האחרון, ואני רואה שאפשר לעשות זה יותר טוב. למה לא חשבתי על זה, אני אומר לעצמי, פה אפשר להזיז את זה לפה ולשנות קצת את זה, ואז מה, איך אני מתחיל להסביר למזמין, או שאני פה מתחיל... שאני משנה, לא מתוך זה שאני רוצה להפחית מהמחויבות שלי, אלא מתוך זה שאני חושב שזה יותר טוב.
טוב, ואז זה גם מצריך מן הצוות עבודה נוספת.
נכון, נכון.
כלומר, זה גם לא פשוט.
נכון, בגלל זה אני עובד עם אנשים חמודים שהם מכירים אותי. הם כמובן צריכים להיות מתוגמלים כן. על זה, אבל שום אף בן אדם לא אוהב לעבוד פעמיים. ואני מתחיל.
אז קרה שעשית משהו מחדש? כלומר, תכננת משהו אחד וביטלת אותו ועשית משהו חדש כי אתה רצית?
כנראה שזה כן. קרה, אבל זה לא היה טראומה. כי ככה בא לי, כי כן. ככה הרגשתי שאני ארגיש טוב יותר.
בכלל, יצירות כאלו מצריכות לא מעט כושר פיזי. נכון? כוח, יכולת לטפס, לא נתפס אגב לפעמים, אתה עובד בשמש הקופחת בקיץ, לפעמים כשיורד גשם, כי זה הכל עבודות בחוץ, אנחנו צריכים לזכור את זה. אז איך...
א', אני רוכב על אופניים, וברכיבת האופניים, בגיל שלי המתקדם, קצת מתקדם, אנחנו החברים נוהגים להגיד לעצמנו, אנחנו... יכולים לקחת אתגרים פיזיים של טיפוס, אבל לא כדאי בגילנו, וגם בעבודה זה אותו דבר. אני יכול, אבל אני כבר הגעתי לשלב שאני אומר לעצמי, אבל לא כדאי. ואני פשוט מאציל סמכויות, משתתף בצוותים, ואני יודע, זה די בקלות בא לי לחלק את העבודה, לחלק את התפקידים.
אבל בעבר כן היית מטפס,
כן.
כן. נכון?
כן, זה... הכל על הגב שלי. אין עבודה כזו פיסול, אין עבודה כזו, יש רק סבלות.
אין... אז אתה סבל בעצם.
סבל של הרעיונות.
סבל, בניי.
סבל של הרעיונות המוטורפים שלי. כן.
זה מעורר בך גם רגשות נגטיביים לפעמים כלפי היצירה?
קשה לי, כן. לפעמים קשה לי. לפעמים אני עובד כל כך קשה. בעבר, היום אני...
כן.
שכללתי את דרכי הייצור ושכללתי את שיטות העבודה, אבל לפעמים, מה זה? זה קריאת תחת, זה עבודה מטורפת.
ואז מה, אתה מוצא את עצמך שאתה ממש לא סובל את זה כבר?
כמעט כל פרויקט, לקראת הסוף אני כבר שונא אותו.
שונא
אותו. ככה זה. אני פשוט מודה על האמת. אני עושה את זה עם כל הלב. ואני לא חוסך כלום ולא גוזר פינות ולא מנסה לחפף, אבל לקראת הסוף, בדרך כלל אני כבר מתאהב את הפרויקט.
וואו. כי זה המון זמן.
המון זמן, המון עבודה קשה. בדרך כלל, גם המזמינים בארץ נורא אוהבים להרים קשיים, קשיים מכל הסוגים, כאילו מתוך כוונות טובות, אבל זה מאוד ישראלי, ואני מותש.
אז לא היית מתנגד אילו היה איזה פטנט כזה של מעבר ישיר מהבריאה בדמיון הישר אל ההקמה בשטח.
ממש לא. אני כל הזמן מחפש מישהו שירכיב לי בראש איזה פלאג USB כזה, שפשוט אני אחבר אותו והוא יוציא לפועל, ואיזה מדפסת או איזה... מחשב על יוציא לה, כי הכל ישנו, כל הפרטים נמצאים.
מצד שני, אני בטוחה שאתה גם אוהב את התהליך בכל זאת.
כן, בטח אוהב, שונא, סובל, נהנה, הכל, פרק חיים שלם יש בתוך כל עבודה, ממש פרק חיים שלם.
במקרה של חיות ליל קייט שסיימת עכשיו, זה לא קרה, נכון? לא סנית את הפרויקט, וזה נכון. קצת אפילו הדיג אותך.
נכון. התהליך עם המוזיאון, עם מוזיאון ארץ ישראל, היה תהליך נפלא. תהליך נפלא, הם היו מודעים לאילוצים וללוח הזמנים המטורף שאני, האילוצים גרמו לזה שאני צריך לעבוד, והם נתנו כתף ככל יכולתם ומעבר כדי שזה לעזור לי, וזה כשזה ירוץ. וזה הפך את העבודה, אז בסדר, אז עובדים קשה, אז מה? אבל זה מה שהפך את העבודה לנעימה. עד הרגע האחרון, ואני כל הזמן אמרתי להם שאני ממש מודאג, אני רגיל כבר בשלב הזה לסנוע את העבודה, וזה לא קורה. מה?
כן, ותגיד, כשאתה עובר ברחבי הארץ, והפסלים שלך נמצאים במקומות בולטים, אתה אולי מתחבא, אבל היצירות מאוד נוכחות. איך אתה מרגיש ליצירות כעבור זמן? אתה מבקר אותן לפעמים, אתה הולך לראות איך הן מתקיימות בסביבה עם בני אדם, מה זה עושה להם?
מאוד מעניין אותי בהתחלה איך זה מתנהג עם בני אדם, כי זה הדבר הכי מלמד. אני מסתכל איך, האם באמת הפנטזיות שלי שאיך זה יעבוד, האם זה באמת מרפא את המקום או לא, וזה מאוד מעניין אותי, אבל מהר מאוד הפרויקט לא מעניין אותי. אני אפילו כאילו קורא לזה שכחתי שעשיתי את זה כבר. אין לי יחס. זה כאומן אני מרגיש שאסור לי להגיד את זה, אני צריך לעשות את עצמי קנאי לעבודה שלי, כי אומנים הם צריכים להיות קנאים לעבודה שלהם. אני לא. עשיתי בתהליך העשייה, הייתי נוכח כל כולי, עברתי פרק חיים שלם על כל המרכיבים האפשריים בו בתוך העשייה, נתתי את עצמי עד הסוף, שזה נגמר, אני נותן את העבודה, אני ממש מרגיש שאני נותן את העבודה, קחו אותה ממני, היא לא שלי יותר, היא גם לא מעניינת אותי.
אתה נפרד.
נפרד טוטלית.
ולא מתגעגע?
לא.
לא?
לא, אף פעם. אני תמיד, שואלים אותי איזה עבודה אתה הכי אוהב, אני אומר את העבודה שאני עושה היום.
ארלה, מן היצירות אתה אולי נפרד, אבל אנחנו ניפרד רק כדי להמשיך ולשוחח איתך גם בשבוע הבא. נשמע על היצירות עצמן עוד, וגם על מאחורי הקלעים של האומן ותהליך העבודה, על פסלי חוצות, פסלי צעצוע ושעשועים. ארלה בן אריה, תודה רבה לך. אני רותי קרן, מגישה ועורכת, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. חלקה השני של התוכנית ישודר במאחורי הקלעים בשישי הבא בשש, וגם בהסקט לצד כל התוכניות הקודמות באתר וביישומון כאן. להתראות.